כן, טוב, רבותיי, אנחנו בחלק ב' פרק מ"א. בפרק זה ממשיך רבנו להתייחס אל הנבואה, כשבראשיתו של הפרק הוא עומד על דבר מאוד מאוד מהותי לדבריו בעניין הנבואה, והוא החלום ומראה הנבואה, תכף נתייחס להם, שזה דבר מאוד מאוד בסיסי אצלו בעניין הנבואה. ולאחר מכן הוא נותן לנו ציוני דרך איך להתמודד עם המקראות השונים בתנ"ך, אשר מהם אנחנו צריכים לדעת אם מדובר במראה נבואי או לא במראה נבואי, ואם כן באיזה אופן, כי זו מטרתו של רבנו במורה להנחות אותנו איך להבין את התנ"ך בעניינים הנבואיים ובעניינים האלוהיים. וכן גם בפרק הבא הוא ימשיך וייתן לנו הנחיות איך להתמודד עם פסוקים אלו אחרים בעניין הנבואה, כדי לדעת אם מדובר בנבואה או לא מדובר בנבואה וכיוצא בזה. לגבי הראשית של פרק מ"א, שכאמור הוא מתעכב על הנבואה, מהותה של הנבואה, יש לזכור שכבר רבנו בעבר אמר שהנבואה היא שפע אלוהי לכוח השכלי של האדם, והכוח השכלי הזה משפיע על הכוח המדמה. ואם מדובר באדם שהוא מפותחים אצלו שני הכוחות הללו, הכוח השכלי והכוח המדמה, הוא ראוי, כמובן אם הוא שלם במידותיו, הוא ראוי לקבל את הנבואה או להגיע לעניין הנבואי. בכל מקרה, אומר הרמב״ם, אדם כזה כשהוא יקבל עניין נבואי, זה יהיה בחלום או במראה נבואה. בחלום זה פירושו של דבר לא בהקיץ, לא כמו משה רבנו שזה בהקיץ בלי שום זעזוע גופני, אלא בחלום. זאת אומרת, אצל משה רבנו זה פה אל פה, לא שיש פה אל פה במושגים אלוהים, אבל השגה נעלה מאוד, ישירה, בהירה, זכה. אין, כדי להגיע לאותה השגה אין צורך שמשה רבנו יהיה לו זעזועים גופניים, מדובר אצלו בגוף מאוד מאוד זך ומרוסן ביצריו, ועם IQ גבוה מאוד מאוד, ועם כוח מדמה באופן כזה שהוא יכול להשיג את ההשגות הנבואיות שלא בדרך של חלום ומראה נבואה. כן, אבל לא צריך את המדמה, ודאי לא בדרך של מראה נבואה, ותכף נדבר על זה. אז לפי זה שאר הנביאים הם שונים במהות ממשה רבנו, אין בכלל אפשרות ליצור השוואה ביניהם, אבל מוכרחים לומר הם שונים במהות ממנו, כי לאחר שיש להם או אמורים להיות להם הכישורים של הכוח השכלי והכוח המדמה ובשלמות במידות, אזי יש צורך בזעזוע גופני גדול כדי להשבית את הכוחות האישיים הגופניים של האדם, וזאת כדי שיוכל לקבל את המסר הנבואי. ונבין את הדברים, נסה להבין את הדברים. הכוחות הגופניים של האדם מלבד העניין היצרי, שוודאי וודאי שהכוחות היצריים מהווים מסכים לאדם בכל לימודיו, בכל השגותיו, לאו דווקא בנבואה, בכל שכן בנבואה, מלבד זה גם בלי העניין היצרי, כל עוד הראייה פועלת, השמע פועל, אני מדבר על השמע הממשי, והראייה והפה פועלים, אז הם, כמו שאמר מי שאמר, שכל הכוחות האלה הם שערים לעולם החיצוני, לסביבתו של האדם. והואיל וכן, הוא לא יכול להיות מרוכז אך ורק לצורך ההשגה הנבואית. ומשום כך, השבטת הכוחות הגופניים, על איזה זעזוע גופני גדול, וחלום, דהיינו שינה, שינה, הם התנאים האלמנטריים בשביל שאותו נביא יזכה במראה הנבואה. כל עוד אין את הדבר הזה, אין הנביא יכול לזכות במראה הנבואה, הועיל, ונניח הוא איננו ישן טרם נרדם, אזי העיניים שלו והפה שלו והאוזניים שלו עסוקים ויכולים להיות עסוקים ומטרדים בדברים אחרים ולא מרוכזים אך ורק לעניין הנבואי. ולכן מראה הנבואה זה הכוונה, החזון הזה, המחזה הזה שמזעזע את האדם וגורם להשבטת כל הכוחות הגופנים שלו, זה יכול להיות בראשית התהליך של הנבואה, וזה יכול להיות בהמשכה של הנבואה. זאת אומרת, לא אחרי הנבואה, אלא לא תמיד הזעזוע הזה הוא הדבר הראשון. לפעמים הוא בהמשך נעשה. אבל בין אם הוא בהתחלה, בין אם הוא בהמשך, אני לא אומר בסוף, בין הוא בהתחלה, בין הוא בהמשך, לא יגיע המסר הנבואי לאותו נביא, אלא אחרי שהושבטו כוחותיו הגופניים, וכאמור הוא בתרדמה, והתרדמה רבותיי היא לא רק בשביל החלום כחלום, אלא בשביל לנתק את אותו נביא מכל השפעה סביבתית. הוא כל כולו מרוכז בשביל השגה הנבואית.
זאת אומרת, רק אחרי שבירת את החומריות,
נכון, לא רק שבירת את החומריות, התנתקות מכל סביבתו, ואז הוא מרוכז והוא יכול לקבל את המסר הנבואי. זה התהליך שעליו רבנו עומד. עכשיו, מטבע הדברים אנחנו נעיר הערות תוך כדי קריאה שהן לא פחות חשובות. ובכן, נשים לב. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אדם שנכנס למצב של פרכוס.
כן.
והמצב הזה כתוצאה מפעילות מוחית מוגברת, שאפשר לבדוק אותה. אז יכול להיות שזה חלק מתהליך, שכמו שהרב אומר, הרב ש...
יכול להיות שכן, כי התהליך שעברו הנביאים כמעט היה תהליך כמו של אפילפסיה, כן? אלא מה? זאת לא מחלה אצלהם, אלא זה...
הגורם זה פעילות מוחית מוגברת.
מאוד יכול להיות, אבל... זה צריך בשביל לקבל את המסר הנבואי, בסופו של דבר, תרדמה, לא רק בשביל החלום כחלום, אלא כאמור, בשביל לנתק את האדם מכל סביבתו. ואז הוא כל כולו יכול להיות פנוי לתהליך הזה שנקרא השפעה, שפע אלוהי לכוח השכלי, והכוח השכלי לכוח המדמה, ואז הכוח המדמה לכוח השכלי, ומגיע המסר הנבואי. בואו נראה. אין יסורך לבאר חלום מהו, אבל המראה. הוא אומרו במראה אלו אפודו. הוא הנגרו מראה הנבואו. הנגרו גם יד השם. עכשיו נשים לב. רבנו נותן לנו כל הזמן ציוני דרך איך להבין את המקראות. אם אנחנו קוראים בתנך מראה נבואו, ומורי נותן דוגמאות, כמו במדבר י"ב וכו', נדע שמראה נבואה זה לא איזשהו משהו שאני מסתכל על מסך, אלא זה אותו תהליך שיחי אומר, פעילות מוחית מוגברת, שמתחילה לגרום לזעזוע גופני גדול. אז מישהו שלא שומע את הדברים האלה מדברי רבנו, זה עכשיו מראה נבואי, איזה מסרט נבואי וכו'. לא. הלאה, בוא נקרא גם יד השם. הו יתו בי יד השם. אז לא שהקדוש ברוך הוא עם יד תופס, אבל כמו שאם תופסים אדם, מטלטלים אותו, טלטלה רצינית מאוד, כן? אז כל שכן, שהקדוש ברוך הוא כביכול מטלטל אותו, ואז מושבתים כוחותיו הגופניים. הלאה, הוא נקרא ג'מחזה, במחזה למר. שוב, מה אצלנו מחזה? הצגה, לראות משהו. ואילו המחזה, הכוונה זה אותה הכנה גופנית אשר מטריפה את כל כוחות ומשביטה אותם. אז פשוט נדע שאלה הם הקודים, אלה הקודים ואלה באוריהם. אם לא, אז זה יפה, אתה קורא את מקראות התורה, ואתה מפרש לך פירושים שהם לא נכונים מבחינתו לגבי מהות הנבואה.
הדניאל אומר שהוא חוזר.
רגע. נתייחס לזה. עוד מעט. הוא מסוב מחריד ומפחיד שיירע לנובי בהוגיס. כמו שנדבוא הרבה דניאל, תראה, הקדמת את רבנו, תראה איזה חרוץ אתה יותר מרבנו. כן? כמה שנתבואר בדוניאל, באומרו, הוא הראה את המראה הצדולו הזאת, ולא נשאר בי כוח, והודי נהפוך עולי למשחית, ולא עוסרתי כוח. הוא אומר, ואני הייתי מרדום על פעוני, ופעוני ארסו. אז שימו לב, יש תיאור על ידי דניאל, תיאור פרטני על התהליך. אלא מה? שרפאל מקשב אומר, הרי דניאל לא נמנע בין הנביאים, אז הוא זכה לרוח הקודש בדרגה מסוימת, ואנחנו עוד נדבר על הדרגות, יבואו עוד הדרגות. אז לכן, ומה, וזה כן צריך להבין, ומה אם נביא בדרגה נמוכה צריך לעבור את התהליך הזה? נביא בדרגה גבוהה, לא מדבר על משה. משה זה קטגוריה בפני עצמה. שאמור לקבל מסר נבואי בדרגה גבוהה, שהמסר הנבואי עוד יותר זך, עוד יותר חזק, עוד יותר זה, שהוא צריך לעבור את התהליך הזה בעוצמה יותר גדולה, כדי להשבית את כל כוחותיו הגופניים, בכדי להרדים את כל, לנתק את עצמו מכל סביבתו. זאת אומרת, זה פועל בצורה הפוכה. לא לחשוב לומר, בגלל שזה נביא בדרגה נמוכה, לכן אצלו ההטרפה הזו היא גדולה. לא. כל נביא שאמור לקבל מסר נבואי, זך יותר, ברור יותר, הוא צריך להכין את עצמו בהשפטת כל כוחות הפי כמה, והתרכזות אך ורק בעניין הנבואי. וזה, את הקל בחומר הזה צריך לדעת.
שאלה.
כן.
אמור רק לגבי נבואה שליחותית, או גם לגבי נבואה
שנביא
משיג מעלות גבוהות יותר, גם כן עובר את התהליך הזה?
תראה, זה אמור לגבי נבואה שליחותית, אבל גם לגבי נבואה לא שליחותית. זה תלוי מה אנחנו, מה אותו אדם מכשיר את עצמו לדעת ולהגיע. נזכור שרבנו אומר במורה שכשאדם רוצה להגיע להשגות אלוהיות מאוד מאוד נעלות ודקות מלדקות גבוהות מאוד מאוד. אם טרם הוא מוכן לכך, אזי הוא עלול או למות או להשתגע. לשמוע את זה מדברי רבנו שיש אופציה של מיטה, זה דבר מאוד תמוע. אבל זה מראה שבשלב מסוים המאמץ האינטלקטואלי הזה כדי להגיע להשגות עליות דקות מנדקות עלול לגרום לו לאיבוד האיזון בין כוחות הגוף והנפש, ואז או שהגוף לא יכול לסבול באמת או טירוף. או טירוף. מה אנחנו לומדים מכך? אנחנו לומדים מכך שגם נבואות לא שליחותיות אלא השגתיות, בגלל להשיג זה הטירוף הזה או הטרפה הזו עלולה להיות ככל שאדם ממהר מאוד להשיג דברים גבוהים שטרם מוכשר להם. אז יש תופעה כזו.
שמו ארבעה נכנסו לפרדס.
רק כן. ראינו שהרמב״ם אומר שההשגה הזאת היא השגה יחסית טבעית. כשאדם מזכך את עצמו ומזכך את עצמו ומזכך את עצמו.
תראה. יש מאכלות ומשקעות. כל המאכלות והמשקעות ברמה הכללית הם טבעיים. אבל יש בני אדם שיש להם, איך קוראים, כלי עיכול מאוד מאוד רגישים. ואם אתה תיתן להם מאכל שהוא בשבילהם כבד, הם ייפגעו. למרות זה האכילה והשתייה באופן כללי הם טבעיים. כשהרבנו אומר שהנבואה היא טבעית, זה כללי. אבל עדיין צריך לראות אם יש מספיק בית קיבול גופני ואינטלקטואלי להגיע לכך. ומכאן יכול להיות גם לנבואה השגתית זעזוע. ברור? עכשיו נמשיך. נאמר ככה, אבל דיבור מלאך אמה, והוא אמר בצדק ביחס לארבעה שנכנסו לפרדס, הרי אחד מהם משתגע ואחד מהם מת. כן? זאת אומרת, זה לא, לא, רבנו לא לקח את זה משכלו בלבד אלא ממציאות שהייתה. כן? ומדובר בתנאים ואנשים ענקים. ובכן, אבל דיבור מלאך אמה وعميد أثى كل زع بمرأة النبوء. עכשיו כאן רבותיי, שוב היתרון שלנו, אלה שאנחנו לומדים את משנת רבנו. מי שלא לומד את משנת רבנו אז טוב, חי בפנטזיה נחמדה, שהוא שומע שהמלאך מדבר עם זה וזה, אז הוא חושב שכשכתוב שהמלאך מדבר עם הנביא פלוני אלמוני, אז זה ממש מלאך עם דמות ועם דיבור, דיבור שיוצא מפה, שנקלט באוזן הגופנית. אינו כן, אינו כן, אלא אבול דיבור המלאך אמה והעמיד אותו כל זה במראה הנבואו. עכשיו בדרך כלל לא קורה לי שאני חולם, בדרך כלל קורה אבל לא כל כך. פעם אחת אני יושב על הספה, נמלא אפילו בשבת זו בצהריים, מחזיק את הספר, נח קצת, עד מעט אני צריך ללכת לשיעור, נח קצת ונמנמתי, ואשתי יושבת על הקורסה סמוך אליי. במעט זמן שככה נמנמתי חלמתי חלום שאני מדבר, שמדברים איתי. כשמיד ככה התעוררתי, אני בכוונה מסתכל עליי, אני מסתכלת עליי.
אולי שמעת סיכה.
ושום כלום, שום כלום. זאת אומרת, למרות שבחלום יש תיאור מאוד מאוד דרמטי של איזושהי פעילות והפחדה, ואתה אפילו מתעורר בפחד מרוב הדברים שאתה ראית ושמעת והפיצוצים וכל הדברים האלה, זה שלידך שוער, לא שומע מאומה, לא רואה מאומה. כך, כשמדובר שמלאך מדבר עם הנביא במראה הנבואה, ועל זה בחלום, זה לא דיבור אשר נשמע באוזן, זה לא דיבור שיוצא משפתיים, ולא דיבור שנשמע באוזניים בשריות, הכל כמו בחלום, מכוח הדמיון. כן? אלא מה? שהחלום שלנו הוא פחות עם שפע של כוח שכלי. ואילו אצל הנביא, מה אמרו? כוח שכלי שקיבל השפעה האלוהית, והוא משפיע על הכוח המדמה. ואז הכוח המדמה מתרגם את זה לאיזשהו מסר. ולכן תבינו מה יכול להיות כאן המלאך, ודי לחכים עובר מזו. ובכן, הלאה. ובכגון מצב זה, נשבטים גם החושים מפעולתם, ויבוא אותו השפע לכוח ההגיוני.
כוח השכל.
נכון. וישפיע ממנו על הכוח המדמה, ועל זה אמרו חכמים שהשפע מגיע לכרוב ומן הכרוב, כך וכך. זאת אומרת, שימו לב שהכוחות האלה נקראים מלאכים, אוכל. וישפע ממנו על המדמה, ויגיע לשלמות, ויפעל פעולתו, ויש מתחיל החזון במראה הנבואה. זאת אומרת, דווקא בזעזוע, בזעזוע. אז מראה הנבואה לא מסך, אלא בזעזוע. ואחר כך תגדל אותה החרדה וההתפעלות העצומה הנספחת לשלמות פעולת המדמה. ואז יבוא החזון. אז מי שלא מבין את התהליך הזה, הוא חושב שמראה הנבואה, זה כבר היה החזון. ולא כן, הקודים כאן הם אחרים וצריך להבין אותם. שכשאתה תתקל בהם המקרא, שאתה תדע, לא לבלבל. כמו שנאמר באברהם, אשר נאמר באותו, בתחילת אותו החזון, היה דבר השם אל אברהם במחזה. בסופו, שימו לב, אז מי שלא לומד את הפרק הזה, היה מבין, היה דבר השם אל אברהם במחזה. הוא כבר דיבר איתו השם, ואחר כך תרדמה, תרדמה נפלה על אברהם, והשם מדבר איתו, ולא מבין את הכפלות הזו. הרי כבר בין כך היה דבר השם. אלא צריך לדעת, היה דבר השם אל אברהם, נקודותיים, איך? לא, רגע. איך? במחזה פסיק, ותרדמה נפלה על אברהם. אז מה זה במחזה? הזעזוע, ההטרפה הגופנית. ואחר כך תרדמה, ההתנתקות מכל הסביבה, ותרדמה נפלה על אברהם, ואז הוא שומע את המסר האלוהי. ואז זה לא שמע באוזניים, אני מתאר אתכם שאני עושה ככה, כן? אלא מקבל את המסר האלוהי. ואחרי כן, ויאמר לאברהם, ברור? כך צריך להבין את הדברים. רבנו לא אמור לפרש את כל המקורות בתנ"ך, אלא הוא נותן לנו דוגמאות, משם נדע איך להתמודד. ברור? ודע שכל מי שנזכר מן הנביאים שבא לו החזון, יש מהם שמייחס אותו למלאך, ומהם מי שמייחס אותו לשם, ואף על פי שהיה זה עד המלאך, ולי ספק, וכבר דיברו חכמים זל על כך ואמרו, ויאמר השם לה על די מלאך. כלומר, הרבה פעמים נמצא במקרא, היה דבר השם אל פלוני אלמוני, היה דבר השם אל פלוני אלמוני. ואנחנו חושבים, זה דיבור, דיירקט ספיץ' על די הקדוש ברוך הוא אליו. זה לא נכון. זה לא נכון. כולם על די מלאך. ומה זה המלאך? כבר רמזתי לכם למעלה. כן, הלאה. רק רגע. עכשיו, אלא מה? מה התכלית של הנבואה? זה המסר האלוהי. אז עכשיו, הרבה פעמים במקרא מדלגים על העניין, ואומרים, היה דבר השם אל פלוני, די, נו, קיבל מסר אלוהי. אבל איך זה היה? על ידי כל התהליך. די, נו, מחזה, חרדה, תרדמה, הפעלת השפע האלוהי אל השפע השכלי, והשפע השכלי אל הכוח המדמה. ואז הוא מקבל את המסר הנבואי, כן? ואז הוא מקבל את... אז זה נקרא על די מלאך. התהליך הזה זה נקרא על די מלאך, כן? לא על די השם, אלא שכשאומרים על די השם, מקצרים את הדרך, מקצרים את הדרך. ויתרה מזו, רבותיי, ויתרה מזו. מה שכתוב, רבותיי, הוא נותן דוגמה. ויאמר השם לה. למי? לרבקה. אז צריך לשאול, מה, רבקה הייתה נביאה או לא נביאה? אז יש כאלה שמונים אותם, אותה בין הנביאות, כן? אבל חכמי ישראל אומרים שם ועבר, היא הלכה כעצם שם ועבר, ושם ועבר אמרו לה את החזון, את הנבואה בעניינה. עכשיו נשים לב. ויאמר השם לה, אמרו חכמים על די מלאך. לפי המנדא אמר שהייתה נביאה, אז מה זה מלאך? התהליך הנבואי. התהליך הנבואי. אבל למי מנדא אמר שהיא לא נביאה, אלא קיבלה מנביא, אז הוא מלאך, שליח. בשר ודם, שמקרה הוא נביא, שגם קיבל את ה... כן, שמקרה הוא נביא וקיבל את הנבואה על די מלאך, ברור? אבל לא להתבלבל ולחשוב, ויאמר השם לה, רבקה שמעה את הקדוש ברוך הוא מדבר אליה ישירות. לא, ברור? לא, רק רגע, לא הבנתי את שאלתך.
לא כתוב שכל הנבואות הם על ידי מלאך, הם לא ישירות מהקדוש ברוך הוא.
הרי תיארנו כעת איך זה עובד.
אבל התהליך הזה, למה אנחנו קוראים לתהליך הזה מלאך?
מה זה מלאך?
מלאך זה שליחות, זה אמצעי, זה...
גם כוחות. כן?
ישות?
יש ישות שכלית. אבל גם כוחות, כשיהודה עבר ליד תמר ונזקק לה, אז אמרו חכמים שמלאך הפריון, כן, הביא אותו לכך. מה זה כוח הפריון?
זה נסביר באחד מהשיעורים, אני זוכר, שהרב, זה שזה, הכוח הזה הוא...
הוא מלאך גם כן. יפה, אז דיברתי איתך על התהליך, איך הכוח השכלי מקבל שפע אלוהי, ואיך הוא משפיע על כוח הנבואה. זה כוחות או לא כוחות? אלה הם כוחות שהקדוש ברוך הוא ברא אותם. נקראים מלאכים. הלאה. ודע, שכל מי שנאמר בו, בכתוב, שדיבר אמו מלאך, או שנאמרו לו דברים מעת השם, לא יהיה זה בשום פנים, כי אם בחלום, או במראה הנבואה, או כבר נאמרה הודעה על הדברים המגיעים אל הנביאים, כפי שהתבטא הדבר בספרי הנבואה, על ארבע צורות. אתם רואים, רבנו כל כך עוזר לנו, עושה לנו מפתח, קודקס, קודקס. הוא אומר, כשאתה תתקל במקרא, אז אתה תראה ארבע צורות שמשתמשים בהם כדי לדבר על הנבואה. איך? הצורה הראשונה, יאמר הנביא בפירוש שאותו הדיבור היה מן המלאך בחלום או במראה. ועוד מעט ייתן לנו דוגמה לצורה הראשונה. זה הדבר הכי מתאים למה שרבנו אמר כאן, שזה על די מלאך בחלום או במראה. כן, זה בדיוק כמו שרבנו כאן תאר. אבל יש צורה שנייה שנמצא אותה במקרא, שיזכיר דיבור המלאך אליו בלבד, ולא יפרש שזה היה בחלום או במראה. למה לא יפרש? מתוך הסמכות על מה שכבר ידוע, שאין חזון כי אם על אחד משני האופנים, במראה אל הבית ודע, בחלום אדבר בו. כלומר, כשתתקל בפסוקים שבהם נאמר שמלאך דיבר עם פלוני אלמוני, אז אל תחשוב שהוא דיבר איתו בלי חלום, בלי מראה, אפילו שלא כתוב שזה היה בחלום או במראה. מסתמכים על כך שאתה כבר יודע את הדברים האלה, כן? זה הצורה השנייה. יש צורה שלישית, היא שלא יזכיר מלאך כלל, אלא ייחס את הדיבור לשם שהוא אמרו לו, אלא שיפרש שנאמרו לו אותם הדברים במראה בחלום. למרות שהוא מדבר על השם שדיבר איתו, הוא אומר איך השם דיבר איתו, במראה בחלום. מה היה צריך להיות רבותיי? מלאך ומראה בחלום. מה נאמר לנו? שהשם דיבר איתו מראה בחלום. אבל למה הכוונה רבותיי? שזה מלאך. אז למה אומרים השם? כי כל זה הוא מסר נבואים את השם, כן? אז יש פעמים התבטאות כזו, זה נקרא הצורה השלישית. ויש רבותיי הצורה הרביעית, שאומר הנביא דבר מוחלט, כי השם דיבר אמו, או אמר לו פעל, או עשה, או אמור כך, מבלי לפרש, לא הזכרת מלאך, ולא הזכרת חלום, מתוך הסתמכות, על מה שכבר נודע באופן עקרוני, שאין נבואה ולא חזון באים, כי אם בחלום, או במראה ועל ידי מלאך. זאת אומרת, הצורה רביעית, כל כך לקונית, השם מדבר, כן? ולא אומרים, לא על ידי מלאך, לא מראה, לא חזון. מניחים שאתה מבית המדרש הזה, יודע שהכוונה על ידי מלאך, ועל ידי מראה, ועל ידי חלום, כן? כי בסופו של דבר, הכל מעט השם יתברך, כן? והנה, הוא נותן דוגמאות לכל ארבע הצורות הללו. והנה, מה שבא כפי הצורה הראשונה? נזכור, מהי הצורה הראשונה? שנאמר במפורש. מלאך, מראה, חלום, הכל. והנה, מה שנאמר בצורה הראשונה, הוא כגון אומרו, ויומר אליי מלאך האלוהים בחלום, זה יעקב אבינו אומר, ויומר אלוהים לישראל במראות הלילה. אז קודם כל נשים לב, ויומר אליי מלאך האלוהים בחלום. זה פשוט, הכל ברור, גם מלאך, גם חלום, הכל בסדר. ויבוא אלוהים, רק ויומר אלוהים לישראל במראות הלילה, כן? אז גם כן. עכשיו, כי אלוהים זה הכוונה מלאך, כן. הלאה, אז זה נקרא צורה ראשונה. אבל שימו לב, הוא נותן עוד דוגמה נוספת, והיא בעייתית הדוגמה הזאת. ויבוא אלוהים אל בלעם, ויומר אלוהים אל בלעם. עכשיו נשים לב. רק רגע, אז שם מדובר שהוא הלך לישון, כך נאמר, ואז נאמר עליו ויבוא אלוהים אל בלעם. זאת אומרת, יש כאן עניין של חלום, שינה, חלום, ואלוהים, שדהיינו מלאך, וזה שייך מה שנקרא צורה ראשונה. אז אלה הדוגמאות שרבנו מביא, ויש עוד דוגמאות אחרות, אבל כדי להראות ולהדגים את הצורה הראשונה, דעקה שבלעם לפי רבנו לא היה נביא, כן? אז אמנם היה ברוך כישרונות, אבל גם הם יצרים מוגברים מאוד מאוד, ממוניים, מיניים מאוד גדולים, שוודאי וודאי לא מאפשרים נביא להתנבא למרות כישרונותיו. ומשום כך רבנו פועל במורה נבוכים בשיטה של גילוי והסתר. במקום אחד הוא מפרש לנו שהוא לא נביא, וזה המקום העיקרי. במקום אחד נותן לך להבין כאילו היה נביא, ויש באמת מי שאומר שהוא היה נביא. זאת אומרת, רבנו לא נמנע מלתת דוגמאות ממקרים בעייתיים, שנויים במחלוקת, שעל פניהם זה נחשב נבואה, והוא רק רוצה להדגים לך, אדוני, זה הצורה הראשונה, מלאך פלוס חלום, נקודה. שאל אותי, האם במקרה הזה אצל בלעם באמת הוא הנביא? תמתין לי למקום אחר, תעקוב אחריי, שיטת עקוב אחריי, ושם אתה תדע שאינו נביא. אבל רבנו לא נמנע מלהשתמש בדוגמאות, לצורך בדוגמאות בעייתיות לצורך הדגמה, כמו שהוא נותן את הדוגמה מהדק של יונה, פעוד שרבנו אומר שהכל מראה נבואה. כן? זאת אומרת, רבנו, מי שרוצה ללמוד אותו, צריך ללמוד אותו כולו. ואז אם הוא לומד את כולו, הוא צריך לדעת ליישם, או לגלות את שיטתו, את שיטתו. הראינו לכם בשבוע שעבר, בנוגע לניסים והנפלאות, שיש דברים שהוא בכלל לא חושב שהיו ניסים, כן? לא, כמו אצל בלעם, הם אתון, אתונו של בלעם, כן? שבשבילו זה מראה נבואי. אבל מה? הוא לא נמנע בפירוש המשנה מלהביא את זה בין הדברים שכבר בששת מבראשית, בין השמשות, הותנה שיהיה דבר כזה. למה? כי לפי פשוטו של מקרא, לפי פשוטו של מקרא, זה היה נס והיא דיברה, אתון דיברה, כן? לפי פשוטו של מקרא. אז פירוש המשנה, אותו לא מעניין להכניס את זה ולשלב את זה, כי היה מי ששלב את זה. אז לא מעניין אותו להכניס את זה, כי לא שם הוא קובע אם זה, אם העניין הזה היה נס או מראה נבואה. זה לא המקום הקובע. שם הוא רק צריך להדגים, ולכן בהדגמות רבותיי, עוד אין אפשרות לבני אדם לקבוע עמדה סופית של רבנו בעניין זה או אחר. מה? הוא נתן הדגמות.
לא, הוא יכול להביא הדגמה אחרת, הוא לא להכניס את בלעם שיש בעיה איתו.
בכוונה.
אם הוא לא היה מבין את זה בכלל,
זה היה יותר בעייתי.
בשביל שאתה תבוא ותלמד רבנו כהרבה שנים.
זה היה יותר בעייתי.
אוקיי. נחזור לעניין. כן. רבנו רוצה ככה לתפוס אותנו קצר. והלאה. ואמרתי לכם, ואל תשכחו את זה, מה הסיפור סיפרתי לכם. כשלמדתי בשבט הדרום, אז רב יהודה עמיטל, זכר צדיק לברכה, לימד אותנו, אז באותם זמנים, פרקים מחשבת ישראל. זה היה פרקים נבחרים במורה נבוכים, בענייני השגחה, בענייני הנבואה, וכן ריהל בכוזרי, ועוד כמה וכו'. אז בקיצור, ואני אהבתי הרי ללמוד רמב״ם, אבל עדיין הייתי צייל לימים, כמה אני, כולה. אבל, טוב, נתן לנו מבחן, אני מקבל את הבחינה, כמובן אחרי שאני, כמו שאומרים, במתח גדול לראות מה אני מקבל, אני מקבל את הבחינה, שבע, הציון שבע. אני מסתכל לכל האורך של של הבחינה, אין אף הערה ואף קשקוש. עכשיו, מטבע הדברים, אני מבקש מחבריי לראות הציונים שלהם. הציונים שלהם ירודים משלי. פחות משבע, הכל למטה, מטה. אבל יש הערות, יש קשקושים. ממש הערות. ואצלי אין אף הערה, ולמרות הכל שבע. הרב יהודה עמיטל הוא ניצול שואה. הוא יודע קר היה, אבל לפעמים היה לו פתיר קצר, אסור להרגיז אותו, חיל או זוכר. אז התחבטתי לדבר איתו או לא לדבר איתו, אבל מרוב שכל כך כאב לי, אמרתי אשים נפשי בחפי, והלכתי לביתו, כן? העזתי ללכת לביתו, דפקתי בדלת, כן רב רוצן, מה מביא אותך אליי? אמרתי לו, תורה היא וללמוד אני צריך. מאחר וקיבלתי את הבחינה, ואני עכשיו לא מדבר על הציון. מה שהרב נתן, נתן. ילמדנו רבנו מה חסר כאן שאני אדע לתקן. אצל חבריי, הרב עמל קשות. מחה, כתב, העיר. ואצל הרב לא התנדב. לא התנדב בכלל להנחות אותי, מה חטאי ומה פשעי? בקיצור, עשו צוחק, וזה הישג גדול, כיוון שאם הוא היה כועס, הוא היה אבוי, כשהרב יהודה כועס, הוא היה אבוי. צוחק, אומר רב רוצן, תשמע, אתה לומד רמב״ם, ויודע רמב״ם, אני רוצה שתדע שאתה לא יודע. זה מסוכן אם תחשוב שאתה יודע. כן? רמב״ם, כשלומדים רמב״ם, צריך לדעת שלא יודעים. אז אתה שומע, שיטת ההסתר הזו של רבנו, היא בכוונה, היא דידקטית, כדי שכל הזמן נבדוק את עצמנו, לא כבר נחשוב, אנחנו כבר יודעים, והכל, ונתלהם בוואטסאפים. לא, עשו את להם בוואטסאפים. גר, לאט לאט, סנן חומוך, הדברים האלה צריכים יישוב דעת, יישוב דעת, לא, יאללה, כל אחד, למד משהו, מפגיז, מבטל, וכולי וכולי, לא, יישוב דעת, זה לא דבר פשוט, ברור. ולהזכירך, חיל, איך קוראים, אתם, הייתה תקופה שאתם, או כיתה מעלינו, היא הייתה בוגרת והייתה צריכה לבחור רב פורים, ו... איך קוראים, זה איך קוראים, לא יודע מה היה, היה איזה מתח ביניהם. כן, אז העבירו, זה עבר אלינו, זה עבר אלינו, עכשיו, ונתבקשתי להיות רב פורים. רב פורים זה עושה דרשה מיוחדת, מצחיקה וכו' וכו'. עכשיו, פעם אחת, אני כאן נוסטלגיה מספר לכם. בבניין הראשון, בית המדרש הראשון, זה היה בפנימיה למעלה, קומה ראשונה, כזה ארוך. כזה ארוך, בית מדרש, כי זה קומה של מגורים, שעוד לא הייתה מגורים. אז היה בית מדרש ארוך. הוא יושב ליד הרב יהודה, יושב ליד ארון הקודש, עם סטנדר, ועם גמרא גדולה של דפוס וילנה, מחסה אותו, לא רואה את התלמידים. ויושב לומד על באמת. והתלמידים שיושבים בסדר, זה נקרא בסדר, באמת רובם לומדים, אבל, ואני גם למדתי ברצינות, פתאום אני שומע רעש. אני מסתכל אחורה, ואני רואה שני עברים ניצים. כן? אז שני תלמידים. כמו שכתוב במקרא, שני עברים ניצים. אז וכולם, אלה שמסביבם, שמחים בהמולה הזו. ואני ילד טוב ירושלים, חושב שזה דבר לא טוב, בית מדרש וגם זה, הולך מפריד ביניהם, הפסקתי את לימודי, מפריד ביניהם. בינתיים הרעש הגיע עד לרבי יהודה עמיטל. אז הוא מסתכל, רואה מהומה. הוא מיד נדלק, הוא הולך ככה, הוא הולך כבצור, מגיע אליי, חושב מחר ואני במרכז, תופס אותי ככה, כאן. פשוט ככה, תפס אותי בצוואר, הריץ אותי עד הפתח, תסתלק מכאן חתיכת מנובל. אולי בגלל זה יצאתי רב, לא יודע. כן, כי לא על עוול חפי. וואי, נפגעתי עד עומק נשמתי, וכולם צעקים, הוא לא השם, הוא רק מפריד. אבל הוא היה בחום, טוב, אז... כמובן, ירדתי למטה לחדר, התחלתי להירוס את החפצים, אמרתי, זהו, אני עוזב. בינתיים, אחרי שהוא ככה התרכך, ואמרו לו, אז אמר לקרוא לי. והוא התנצל בפניי על הדבר הזה, כן, הוא אומר, לא ידעתי וכו', אבל כמו שאומרים, טוב, בלעתי רוקי, אבל כשהייתי רפורים, נפרעתי ממנו. אני הייתי חרזן, הייתי פייטן. כתבתי ופרסמתי בזה, אריה שאג מי לא יראה, רבי יהודה צעק מי לא יראה, וכל מיני דימויים נתתי לו, של בעלי חיים, טורפים, כל מיני, והדבקנו את זה, בר המלצר זעם, איך מביישים כבודה של תורה, ונותנים דימויים כאלה, כל מיני, אז אני הייתי שקט, אבל הוא גרם לי ככה להיות נוקם ונויטר, ככה קצת באווירה פורימית. אוקיי, עכשיו, כל זה נוסטלגיה, עכשיו נחזור חזרה. מה? אני לא יודע, מאז שעברנו מבני ברק לקריית אונו, אין יודע, קבורים הרבה מסמכים שאני לא שזפתם עיני. אוקיי, הלאה. אני אמר ככה, אני חוזר חזרה. ודע. אז דיברנו על הצורה. עכשיו, ואשר בא כפי הצורה השנייה, הצורה השנייה, מה אתם זוכרים? אומר רבנו, שמזכיר דיבור המלאך בלבד, ולא מזכיר זה בחלום במראה. עכשיו שימו לב. הוא כגון אומרו, ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלי בית אל, ויאמר לו אלוהים שמך יעקב, ויקרא אליו מלאך השם השמיים, ויקרא מלאך השם לאברהם שנית. כל אלה רבותיי, אף על פי שלא כתוב מראה או החלום, תבין שזה עם מראה או החלום. אבל מה שבא, עכשיו, ויאמר אלוהים נוח, וידבר אלוהים אל נוח. עכשיו, אבל מה שבא כפי הצורה השלישית, והצורה השלישית, זה דבר השם. דבר השם, אבל אין חלום ומראה. כן? אין חלום ומראה.
גם נוח לאל,
נכון? נכון, נכון, גם כן. עכשיו, אבל מה שבא כפי הצורה השלישית, הוא כגון אומרו, היה דבר השם אל אברהם במחזה. אבל מה שבא כפי הצורה הרביעית, הוא, הצורה הרביעית רבותיי, רק דבר השם, בלי להזכיר מראה או חלום. הוא כגון אומרו, ויאמר השם אל אברהם, ולא כתוב במחזה או בחלום. ויאמר השם ליעקב, שוב אל ארץ אבותיך. לא כתוב במראה או בחלום. אבל אומר רבנו, דע שזה מראה ומחלום. לא צריכים להסביר. סומכים עליך שאתה יודע. ויאמר השם ליהושע. ויאמר השם אל גדעון. שוב רבותיי, גדעון הוא לא נביא. כן? גדעון.
וזה כולם מסכימים.
גדעון לא נביא. אלא מה? רבנו לא נמנע מלתת אותו בדוגמאות. כן? בדוגמאות. כי כך דרכו. כך דרכו. ברמת הדוגמאות הוא איננו נמנע. אבל במקומות אחרים הוא יסביר מה עמדתו כלפי אישים אלה ואחרים.
יש מקום שבו יש...
כן, כן, עוד מעט. נגיע לפרקים הבאים. זה בכוונה שתבואו גם בשיעורים הבאים. כן. וכן, נאמר ככה.
זה הסיפור עם הנבואה של אברהם שהוא מתנבא על זה שהקדוש ברוך הוא
מקדים את סדום ועמורה. מה?
אני אומר, זה לא מסתדר עם זה שזה בן אדם שהוא...
אני אומר לך, יכול לבוא אליך חלום, רק לא נבואי, ומרוב שהיה לך מצוקה עם מישהו, כן, במהלך היום, בא לך חלום, ובחלום אתה אומר לו, תשמע אדוני, למה אתה עושה לי בעיות? למה אתה נותן לי את ה... איך קוראים את ה... איך קוראים זה? את ה... לא, עבור תעבורה, נו. דוח, רפורט. למה אתה אומר? זה היה ככה, וזה היה ככה. הוא אומר לך, לא מעניין אותי ממך. אתה עשית ככה. זאת אומרת, תסכל, הנה, בוא תעשה ככה. ואתה מדבר איתו במשך שעה ארוכה.
זה חלום, זה חלום רגיל. לא במצב כזה שבן אדם...
זה מה שהיה עם אברהם, זה בחלום. זה שתדע לך. כן, זה העניין. וזה ההבדל בינו, בין הרמב״ם ובין הרמב״ן. זה ההבדל, והרמב״ן כועס על הרמב״ם. למה? כי הרמב״ן אומר, תראה את המקרות, ואתה ככה נותן לזה פירושים כאלה וכאלה. הרמב״ן לא הסכים עם הרמב״ם, אבל דעת רבנו זה מראה נבואי. ברור? אוכל.
מה זה הרמב״ן? לפי הרמב״ן מה זה היה?
נגדו אליו, בורח נשיא, מלאכים, ודברו איתו. המסתר מתן לגבי
30-40, גם הוא אומר זה מחזה נבואי.
בסדר, בסדר, בסדר. וכן, הלאה, ויאמר השם אל יהושע, ויאמר השם אל גדעון. אז אמרנו, זה לא נמנע מלתת דוגמאות אף על פי שלא מדובר בנביאים. וכן, מה שאומרים רובם, ויאמר השם אליי, ויהי דבר השם אליי, ודבר השם היה. אתם רואים, כל אלה, שלכאורה זה בלי מראה, בלי חלום. לא, אדוני, אף על פי שלא כתוב, תחכה כמי שכתוב. והנה דבר השם אליו. היום היה דבר השם, תחילת דבר השם בהושע. הייתה עלי יד השם, אתם זוכרים מה יד השם? כבר רבנו בער. מה זה יד השם? זה מראה, זה מחזה, זה טלטול. תזכרו, טלטול של השבק, כשמטלטלים מישהו. כן? נכון. כן. וכיוצא בזה הרבה מאוד. רק מה, מי שיקרא אצל יחזקאל שחזיק בציצית ראשו, זה אומר, מסכן, איך לא נתלש השיער? כן? אבל צלו, אנחנו יודעים שהכוונה זה חרדה, זה עזוע גופני, כן? הלאה. הרי כל הנאמר באחת מארבע צורות אלה הוא נבואה, ואומרו נביא. אבל מה שנאמר בו, ויבוא אלוהים אל פלוני בחלום הלילה, אז עכשיו, שימו לב, המשפט הזה, כל אלה שנאמרו בהם את הדברים האלה הוא נביא. והרי ראינו שגדעון לא נביא, ראינו. אז זה ברור שיש כאן סתירה מובנית, זה ברור. ורבנו לא יסתור את עצמו במהלך שורה זו או אחרת. כי א' מסביר זה מקום אחר, ושנית, הוא רוצה שאתה תהיה משופשף לעקוב אחרי התנאים האלמנטריים של מי יכול להיות נביא. ומן הרגע שאתה רואה איש שאיננו ראוי מבחינת הנתונים שלו להיות נביא, גמרנו, תעשה איקס. למרות, תעשה איקס. ברור, כן, חיים.
אלא שיכול להיות שהמאמרות שכתוב ויבוא, הם באמת נאמרו לאנשים שהם לא נביאים, כמו ויבוא אל בלעם, אולי גם אל גדעון היה כתוב ויבוא. זאת אומרת, נראה שאיפה שלא כתוב ויבוא, אלא כל הדברים האחרים שהוא אומר, וידבר השם אל, או כל מיני דברים אחרים, זאת באמת הם נביאים אמיתיים. אבל איפה שכתוב ויבוא, כנראה שהמילה ויבוא עושה איזשהו סימן שהוא לא היה נביא אמיתי.
אבל אצל גדעון נאמר ויומר השם אל גדעון, לא כתוב ויבוא.
נכון, אבל איפה שכתוב ויבוא, אנחנו יודעים שזה לא נביא.
תן לי דוגמה. תן לי.
אצל
בלעם.
אצל בלעם זה ויבוא.
רגע, אם אתה תתן לי עוד כמה נביאים שהם לא נביאים וכתוב יבוא, אז יש לך שיטה. אבל מאחד עוד אין לך שיטה.
אני לא אמרתי את זה מדעתי.
הבנתי, זה לא משנה. כל עוד לא תתן לי כמה, אז אין לי שיטה. אלא דוגמה יחידה היא. הלאה, נאמר ככה. הוא נבואה. ואומרו נביא. אבל...
גם אצל לבן, ויבוא אלוהים אל הערבי בחלום הלילה.
כן, כן. אבל אבל מה שנאמר בו ויבוא אלוהים אל פלוני בחלום, הנה זה הדברים כאן, כן, בחלום הלילה, לא, אבל רבנו כאן מתכוון בדיוק ויבוא אלוהים בחלום הלילה, כן, לא כולם. אצל בלעם לא נאמר ככה, אלא אצל בלעם ויבוא אל בלעם, כן. עכשיו ויבוא אלוהים אל פלוני בחלום הלילה, אין זה נבואה כלל, ולא אותו האיש נביא. זה כולל רבותה את מי? את אלי מלך. את מי? את לבן הארמי. את פרעו. כן, אבל בחלום הלילה. כן, אבל רבנו כעת מדבר על הצירוף הזה בחלום הלילה, כי אלה באמת חלמו, והחלום הזה אצל פרעה, וזה זה הקדוש ברוך הוא מבחינה טבעית גרם לו לנסיבות כאלה, היו נסיבות סביבתיות, שבגללן יחלום את החלום, וזה המסר שלו. אין בזה שום דבר מהנבואה, כן? הייתה איזה תחזית מסוימת שטרידה מאוד מאוד את פרעה, שבגינה חלם את מה שחלם. לבן כל כך הוטרד מהעניין הזה של יעקב, כן? והיה מסופק לרדוף אחריו, לא לרדוף אחריו, הוא הרי צדיק, מי יודע איך אני כאן מתעסק איתם, כן? מתעסק איתו. ולכן יש יצר, אבל יש לו הספק שלו גרם לו לחלום. בדיוק. אני יכול להראות לך מישהו שמראה את עצמו גיבור גדול ובפנים הוא מפחד. כן? בפנים מפחד. אז כל אלה, אלי מלך, מה חשבתם? הוא יודע מי זה אברהם. הוא יודע מי זה. והוא ניגש, בתחילו רחימו. היצר שלו מצד אחד גדול, ולכן הוא חולם. דיר בלק, שכביכול הקדוש ברוך הוא, אז זה לא נבואה כלל ועיקר, אלא זה נסיבות שהקדוש ברוך הוא מסבר, שאותו אדם יחלום באורח טבעי, חלום שבעצם מהווה מסר בשבילו.
זה לא נס בעצם כל הסיפורים האלה.
מה?
כל המקרים האלה הם לא מקרים ניסים.
לא מקרים מה?
ניסים.
מי אמר ניסים? למה ניסים? לא צריך ניסים. אלא נסיבות כאלה טבעיות, שבדי. עכשיו, הוא בער לנו שאותה הערה, הייתה בחלום, כי כמו שמסבב השם תנועת אדם זה למען הצלת אדם אחר או השמדתו, כך סבב התחדשות דברים שרצה שיתחדשו במראה חלום. כי אין לנו ספק שלבן הארמי רשע גמור וגם עובד עבודה זרה. שמתם לב מה רמב״ם רוצה מאיתנו? אדוני, אל תתבלבל, אין חמור יכול להיות נביא, אין רשע יכול להיות נרי, זה טאבו. אז אפילו שאתה תמצא הגדים שעלולים לבלבל אותך ולחשוב שנמסרה לו נבואה, תהיה חזק כמו צוק, ותדע שלמרות שיש שם הגד שמשמעו כאילו הייתה נבואה, תדע שהוא לא נביא. וזה מה שרבנו רוצה בכל הגילויים וההסתרים הללו, שאנחנו נהיה מוצקים ונדע איך לכונן את עצמנו. לא יעלה על הדעת שחמור יתנבא, לא יעלה על הדעת שדג יתנבא, לא יעלה על הדעת שרשע או מנובל או כסיל או תאבטן יתנבא. זה מה שרבנו אומר כאן. הנה, סתכלו. רגע, בלי אבל שיכול להיות. קודם כל רבנו. כי אין לנו ספק שלבן הארמי רשע גמור, וגם עובד עבודה זרה. באבי מלך, אף על פי שהיה איש צדיק, בעמו, הרי כבר אמר אברהם אבינו, על ארצו וממשלתו, רק אין יראת אלוהים במקום הזה. ובוודאי שיש לו אחריות שלטונית לכך. אז עם כל הכבוד שאתה בסדר יחסית, אבל למה העם שלך כזה פרוץ, בעריות, אלים, חוטף נשים וכו'. ונאמר בכל אחד מהם, כלומר לבן ואבי מלך, ויבוא אלוהים אל אבי מלך בחלום הלילה, וכך בלבן בחלום הלילה. אז אל תתבלבל, למרות ההגד הזה. עכשיו תגידו לי, אז למה בכל זאת יש את ההגד הזה? כדי שתדע שהאל נורא עלילה, שהקדוש ברוך הוא אל נסתר. זה לא ניסים, אלא כל הנסיבות שמתרחשות הוא סיבת הסיבות. ולכן כתוב ויבוא אלוהים אלא בחלום. ברור? אחרת למה מבלבלים אותנו? אלא הוא סיבת הסיבות. מה רצית עכשיו?
אני אומר, שאגב אדם שהוא לא ראוי להיות נביא, אבל הוא מקבל לפעמים איזשהו סוג של כמו אינסטינקט, נקרא לזה, שזה הקדוש ברוך הוא כביכול נותן לו
דרך פנימי.
אתה ברוך השם, אתה מתקדם, זה אחד האפשרויות. הלאה, אתה מתקדם, אמרתי לך. הלאה, וכך בלבן בחלום הלילה דע זאת והתבונן ההבדל בין אומרו ויבוא אלוהים לבין אומרו ויומר אלוהים, ובין אומרו בחלום הלילה לבין אומרו במראות הלילה. ונאמר ביעקב ויומר אלוהים ויומר, ברור.
כמעט כל הדוגמאות שהוא נותן.
כן, זה רבנו אומר, רק לזכור בחלום, זה ההבדל.
מה ההבדל
בין
בחלום?
רגע. ויאמר אלוהים לישראל מראות הלילה, ולבן ואבי מלך ויבוא אלוהים בחלום הלילה. ולפיכך תרגמו אונקלוס, ואתה ממר מן קדם השם, ולא אמר בהם והתגלי השם, כי התגלי השם זה התגלות. מה רצית עכשיו?
אז מה הם שמורים?
בחלום ומראות.
לא, אמרנו כבר, רגע, אמרנו, חלום ומראות אלה הם הסממנים של המכינים את הנביא לקראת הנבואה. זה הרי כל הפרק, אלא כאן כתוב ויבוא בחלום הלילה, ויבוא במראה הלילה, כן? במראה. אבל ראשית הפרק עסקנו שחלום ומראה אלה הם הסממנים של מראה נבואה.
אבל השאלה שלו
לא, ביומר השם אחר כך.
כן, כן, אבל...
או ביומר המלאך.
אבל מה זה יותר ביובר אליהם בחלום הלילה, לעומת ויבוא אליהם מלות הלילה?
מי,
זה משהו שואל.
זה אותו דבר. אותו דבר. אבל שם יומר, שם ביומר השם. כן, ביומר השם.
מה שהוא פרש את הפעם, זוועת הממה, אז מה, הוא שמע הכל?
לא.
זה לא ביג'רי, זה הוא...
ממר מת השם, הוא סיבת הסיבות. בין אם זה על די שליח, בין אם זה...
אבל הוא יודע לפרש את זה, ולהגיד כל אשר יאמר לי אלוהים בפי אותו אדבר.
זה כבר יוסף. יוסף הוא ברמה של רוח קודש.
גם בלעם אמר להם.
אתה מדבר על בלעם. בלעם רמאי. בלעם מתחזה.
כן.
ודע, שפעמים נאמר... כן. אכן. ודע, שפעמים נאמר... ביומר השם לפלוני, ולא היה אותו הפלוני נביא. הנה רבנו מזהיר אותנו, שימו לב. ודע שפעמים נאמר ביומר השם לפלוני, ולא היה אותו הפלוני נביא, ולא נראה לו חזון כלל, אלא נאמר לו אותו הדבר על ידי נביא. אתם רואים כמה אנחנו צריכים לזהר כשאנחנו קוראים בתורה? אם אנחנו לא נמד את הפרקים טוב טוב, כולם נביאים, כולם מקבלים הגדים אלוהים, ראש עושות פיגון, השתאבה ולא השתאבה, כולם לא. רבנו עושה לנו סדר מיון, נדע, רגע אדוני, זה לא נראה לנביא, כנראה קיבל את הדברים באמצעות נביא, כן? רק מקצרים את הדרך וכותבים את זה בצורה כזו. ואמרו בפירוש לבית מדרשו של עבר, כמו שאמר הכתוב, ותן לך דרוש את השם, ואמרו בפירוש, לבית מדרשו של עבר, והוא אשר השיבה. אז ויאמר השם לה, לא direct speech, indirect speech, באמצעות שליח, באמצעות נביא, כן? ועליו נאמר ויאמר השם לה, אף על פי שאמרו גם ויאמר השם לה על די מלאך, אפשר לבאר בו, זאת אומרת, הבן אומר, רגע, אבל אמרו, שאמר השם לה על די מלאך, ואז אני יכול להגיד מה זה מלאך? הגד נבואי, הגד נבואי. אז הוא אומר, נכון, אפשר להגיד כך, אני לא מוציא את זה. אם אני אקבע שרבקה היא בין הנביאות, אז זה משהו כך. אבל הרי מצאנו שחזל אומרים על די השם בעבר. אלה החזל שאומרים על די השם בעבר, מה רצו למסור לנו? שרבקה לא הייתה נביאה. שרבקה לא הייתה נביאה. אלא קיבלה הגד נבואי ממי שהיה נביא. אוכל, אפשר לבאר בו, כי עבר הוא המלאך, היינו שליח. כי הנביא נקרא לפעמים מלאך, כמו שנבאר, או שהוא מוסב על המלאך, אשר נראה לעבר. תראו כמה רבנו פותח לנו אפשרויות להבין את המקרא בעניין הנבואה. זו המטרה שלו. המטרה של רבנו לתת לנו כלים, מפתחות, הנחיות, איך לפצח את המקראות בענייני נבואה ובענייני אלוהות. כן? או שהוא מוסב על המלאך אשר נראה לעבר באותה נבואה, או שאמרו זאת כדי לבאר שכל מקום שתמצא דברים מיוחסים לשם בסתם אינו אלא על די מלאך בשאר הנביאים, כמו שבארנו עד כאן. בואו נציץ משהו באגדה.